ערב טוב, היום אנחנו נעסוק בסוגיה גדולה, אבל באופן נקודתי, מתוך הקדמתו של הרמב"ן לספר דברים. ידוע שהרמב"ן כתב הקדמה לתורה בכלל, וכתב הקדמות קצרות וסיומים קצרים לכל אחד מהחומשים. ובהקדמה לספר דברים, הרמב"ן בעצם שואל, מדוע בכלל צריך ספר דברים? ספר דברים נקרא ספר משנה תורה. משנה תורה, באופן פשוט, מלשון שני לתורה. כלומר, זה בעצם הספר שמדבר בפעם השנייה את אותם הדברים שכבר דוברו בפעמים הראשונות או בפעם הראשונה בארבעת החומשים הראשונים. אז אם כן, מה בכלל, מדוע יש צורך בכלל בכתיבת ספר דברים? בכלל בספר דברים. אז הרמב"ן הולך, נראה בהקדמה לכל מיני כיוונים, ננסה להתמקד בשניים מרכזיים שהוא חוזר עליהם גם בהמשך, בפירוש שלו לספר דברים על פי הפסוקים. אז בואו נראה, וננסה טיפה להרחיב את הרמב"ן לשני הכיוונים המרכזיים שבהם הוא מתמקד. הספר הזה עניינו ידוע, שהוא משנה תורה. משנה תורה, שני לתורה. כלומר, התורה היא ארבעת החומשים, וספר דברים הוא ספר שני לארבעת החומשים. יבאר בו משה רבנו לדור הנכנס בארץ רוב מצוות התורה הצריכות לישראל. כאן רומז הרמב"ן לסוגיה שלמה שמופיעה בחז"ל, שהרי ידוע שדור המדבר מת במדבר. רוב הדור ההוא, חוץ משבט לוי, מת במדבר בעקבות חטא המרגלים. אם כן, אותו הדור ששמע את דבר השם בהר סיני, מת. נו, אז עכשיו יש דור חדש שנכנס לארץ ישראל. יכול להיות שחלקו לא שמע את מה שנאמר בהר סיני. אולי רובו לא שמע את מה שהיה בהר סיני, חוץ משבט לוי, כי בעצם רוב הדור שהיה בסיני, תודה רבה, מת במדבר. אז אם כן, מדוע חשוב לכתוב או לבאר ואחר כך לכתוב ספר שני לתורה? כי את הספר הראשון שמעו דור יוצא מצרים. אבל אותו דור יוצא מצרים מת במדבר. מי נכנס לארץ ישראל? דור חדש, הילדים, הדור הבא, הדור באי הארץ, שלא חטא במרגלים. אז אם כן, אותו הדור לא שמע אף פעם את מעמד הר סיני. אז אם כן, ספר משנה תורה הוא בעצם ספר, נקרא לזה, מעמד הר סיני חדש. זה בעצם, היו שני מעמדי הר סיני לפי זה. היה מעמד הר סיני שיועד לדור יוצא מצרים, שאותו הדור לא יכל לממש את אותן המצוות, את אותן ההוראות בכניסה לארץ בעקבות חטא המרגלים. ועכשיו יש דור חדש שאמור לשמוע שוב את הציוויים שכללו, שהופיעו באופן כללי במעמד הר סיני. יש כאלה שרוצים להתמקד בעניין הזה על פי המשפט הזה. מדוע צריך לשנות את התורה? יבאר בו משה רבנו לדור הנכנס בארץ רוב מצוות התורה הצריכות לישראל. זה פירוש אחד. פירוש שני, יש רצו לומר, שיות ואנחנו שמענו מעמד הר סיני לפני 40 שנה, ועכשיו כבר הדור עבר 40 שנה עם כל הטלטלות של המדבר, ועכשיו אוטוטו סוף סוף נכנסים לארץ שבה צריך באמת לקיים את התורה, אז צריך לחזור שוב לפני הכניסה לארץ, כי בה בעצם תתקיים התורה, בדווקא. אומר הרמב"ן, ולא יזכיר בו דבר בתורת כהנים, לא במעשה הקורבנות, ולא בתארת הכהנים ובמעשיהם. כלומר, בספר הזה לא נמצא אזהרה או כל מיני צדדי הלכה שקשורים לעבודת הכהונה, הקורבנות וכו'. מדוע? לפי הפירוש שאמרנו מקודם, פשוט, כי שבט לוי לא חטא במרגלים. אם כן, לפי הדעה הזו בחז"ל, שבט לוי הוא השבט היחידי בעצם שאותו דור שיצא ממצרים הוא אותו דור שנכנס לארץ. אז אם כן, אין טעם לחזור שוב על הדברים, כי הוא שמע. עם ישראל, שדור יוצא מצרים מת והדור באי הארץ הוא דור חדש, צריך לחזור לדברים, לדור חדש. אבל שבט הכהנים, שבט לוי, לא חטא במרגלים. אם כן, אין צורך לחזור מחדש, לפי הפירוש שהזכרנו מקודם. בכל אופן, אומר הרמב"ן עוד נקודה, ולא יזכיר בו דבר בתורת כהנים, לא במעשי הקורבנות ולא בתארת הכהנים, ובמעשיהם שכבר באר אותה להם. איפה באר אותה? במעמד הר סיני, בזמן יציאת מצרים. עכשיו מזכיר הרמב"ן נקודה נוספת, וזאת הנקודה שלה נתמקד בה היום, אחת הנקודות. והכהנים זריזים הם, לא יצטרכו לעזרה אחר עזרה. כלומר, גם אם נאמר שהחילוק בין הכהנים לבין עם ישראל הוא לא כתוצאה שהאם הם מתו אחרי חטא המרגלים במדבר ועכשיו הגיע דור חדש שצריך חזרה חדשה, אלא באמת גם הכהנים וגם הישראלים כולם נכנסים לארץ וכולם הם בעצם אותו דור שיצא ממצרים, אפילו אם נלך לכיוון הזה, יש הבדל בין כהנים לבין ישראל. מה ההבדל? אבל והכהנים זריזים הם, לא יצטרכו להזרה אחר הזרה. אבל בישראל יזהיר המצוות הנוהגות בהם פעם אחר פעם. מדוע? א', להוסיף בהן ביאור, נתמקד בעניין הזה הערב, ב', ופעמים שלא יזכיר אותן, אלא רק להזהיר את ישראל ברוב הזהרות. כלומר, לפי זה יוצא, שספר משנה תורה הוא שני לתורה. הוא לא נאמר לכהנים כי הם לא צריכים ביאור והם לא צריכים עזרה אחר עזרה. נגיד במילים פשוטות של היום. ספר דברים יש בו בעצם, יש לו שתי מטרות. מטרה אחת, לבהר את התורה. נצטרך להבין מה זה נקרא לבהר את התורה. כלומר, אותן המצוות שכבר הוזכרו צריכות ביאור מחודש לפני הכניסה לארץ. ב', ספר משנה תורה עניינו לא רק לבאר את הנזכר, אלא להזהיר את ישראל ברוב הזהרות. כלומר, לא מספיק להזהיר פעם אחת. צריך להזהיר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. לא, נראה בהמשך. שכנראה ביאור התורה והזהרות כפולות או משולשות וכולי על התורה, זה לא אותו דבר. תרף נראה. כמו למשל דוגמה אומר הרמב"ן, כמו שיבואו בספר הזה בענייני עובדי גילולים, עזרות מרובות, זו אחר זו, ותוכחות וכל פחדים אשר יפחיד אותם מכל עונשי העבירות. אז אם כן, שתי מגמות לספר דברים. מגמה אחת, לבאר, מגמה שנייה, להוסיף עזרות. היום אנחנו נרצה להתעסק, להתמקד בשתי הנקודות האלה. כלומר, ברעיון המרכזי של ספר דברים, שהוא ביאור ותוספת עזרה. מה ההבדל בין שניהם? למי מיועדים שניהם? בכל אופן, לכהנים אין צורך, כי הכהנים זהירים, והכהנים כנראה כבר הבינו את הדברים בצורה מבוארת. סליחה? מי? הכהנים? כנראה שלא. כנראה שלא, אבל רגע, יש עוד משפט אחד, הנה, אתה לא יכול ללכת, למה? אומר הרמב"ן, ועוד יוסיף בספר הזה קצת מצוות שלא נזכרו כלל עד עכשיו. אז גם הכהנים צריכים. כגון האיבום ודין מוציא שם רע והגירושים באישה ועדים זוממים וזולתן. וכבר נאמרו לו כולן בסיני או באוהל מועד בשנה הראשונה קודם מרגלים וכו' וכו'. טוב, בואו נתמקד בנושא שלנו. אם כן, אני חוזר למשפט המרכזי. שוב נחזור למשפט בשורה הרביעית. אבל בישראל יזהיר המצוות הנוהגות בהם פעם אחר פעם. כלומר, הקדוש ברוך הוא חוזר פעם אחר פעם על מצוות עשה ועל להבין לא לעשות. א', סיבה אחת, מטרה אחת, להוסיף בהן ביאור. מטרה שנייה, ופעמים שלא יזכיר אותן, אלא רק להזהיר את ישראל ברוב עזרות. זה הנושא שאנחנו רוצים להתמקד בו היום לפי הרמב"ן. יש, דרך אגב, יש לזה השלכות מעשיות, ממש, נראה בהמשך. טוב, עכשיו, כדי להבין את דברי הרמב"ן האלה, נלך רגע למקום אחר. נלך לדברי הרמח"ל שאנחנו מכירים בפרק ד' בספר מסילת ישרים. אומר הרמח"ל שהוא מברר את מידת הזהירות ואת מדרגות הזהירות וכו'. אומר הרמח"ל כך, זה ממש פתיחת פרק ד'. הנה, מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות הוא לימוד התורה. כלומר, כדי שאדם יהיה באמת זוהר, וממילא כדי לגלות את הזוהר שלו, להיות זהיר, מה שבונה אצלו את זה, זה לימוד התורה. כלומר, שהוא לומד, מעמיק, משנן וכו'. עכשיו, כיצד לומד תורה אדם בישראל? אומר הרמח"ל, שלוש אפשרויות. שלושה סוגי אנשים שונים בלימוד התורה ובדגש הלימודי באופן הלימוד שבו הם לומדים, שאותו על ידו הם לומדים תורה. והוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הברייתא, תורה מביאה לידי זהירות. מה זאת אומרת תורה? מסביר כרגע הרמח"ל, לימוד תורה. אמנם, על דרך פרט המביא לזה. כלומר, לא סתם לימוד תורה, אלא לימוד תורה שממוקד בנושא הספציפי שיוביל אל הזהירות. אל הזוהר וממילא אל, 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 אל הזהירות. הוא, מה זה הפרט הזה? הוא ההתבוננות על חומר העבודה, חומרת העבודה האלוקית שהאדם מחויב לעבוד. תכף נראה מה זה חומר העבודה, כרגע נסביר חשיבות העבודה, אשר חייב בה האדם, ומצד שני, ועומק הדין עליה. מה קורה, חס ושלום, כשאדם לא מממש את חומרת העבודה. ויצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש, ומן הלימוד בממרי החכמים, זכרונם לברכה, מורים על זה. כלומר, האדם יגיע אל הזהירות דרך לימוד התורה, באותם הסיפורים או המאמרים בתורה שבכתב ושבעל פה, שמעוררים את חומר העבודה ואת העונש, חס ושלום, אם אנחנו לא נגלה בפועל את חומר העבודה. אומר הרמח"ל, נו, והנה, יש בהתבוננות הזה הערות, הערות בהדרגה. מחלק הרמח"ל את עם ישראל באופן כללי לשלוש מדרגות. א', לשלמי הדעת, ב', ולפחותים מהם, ג', ולכל ההמון כולו. כלומר, ישנן שלוש מדרגות בעם ישראל, כיצד מתוך לימוד התורה הם יגיעו לזהירות, אפילו הייתי אומר אולי יותר מדויק, איזה דגש הם צריכים לתת בלימוד התורה, כדי, מה הם צריכים להדגיש בלימוד, כדי להגיע באמת אל הזהירות. אומר הרמח"ל, שלוש המדרגות הן, א', שלמי הדעת, אנשים שיש להם דעת שלמה, ב', פחותים מהם, עוד מעניין ההגדרה הזאת, פחותים מהם, כלומר, יש להם דעת, אבל כנראה דעת לא שלמה, וג', ההמון. ההמון זה מדרגה שלישית. בואו נראה. לשלמי הדעת, כשאדם לומד תורה, והוא במדרגה הראשונה שנקרא שלם דעת, אדם עם דעת שלמה, מה מעורר אותו לזהירות? כלומר, איך הוא ילמד את ספר דברים? כשהוא נפגש עם משנה תורה, עם השני לתורה, עם השינון של התורה, מה, איזה דגש הוא ישים לב אליו בספר משנה תורה? איך הוא ייכנס לספר דברים? איך הוא ילמד את ספר דברים? אומר הרמח"ל, לשלמי הדעת תהיה להם ההערה במה שיתברר להם, כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם, ולא זולת זה, ושאין רק גדול מחסרון השלמות והחכה ממנו. כלומר, האדם שלם הדעת הוא אדם שמחפש את השלם מצד שהוא שלם. נגיד במילים פשוטות. מחפש את האמת מצד שהיא אמת. ולכן, ככל שהוא רחוק מן האמת, הוא ידע שהוא חסר. איזה אדם רוצה להיות חסר? עכשיו, כיצד אדם מתבררת, או כיצד מתבררת השלמות אצל האדם? לפי רמת הלימוד, עומק הלימוד, ההגעה לעקרונות הלימודיים, ככל שהדברים יותר מבוררים אצלו שכלית, יותר מדויקים, יותר עמוקים, יותר מסודרים במבנה נכון, כך זה יעורר אותו לזהירות. כך זה פועל אצל אדם חכם, אצל אדם שלם. ככל שהוא מבין דבר בצורה יותר מסודרת, יותר מקיפה, יותר עמוקה, כך זה מחלחל ברצונו, וכך זה פועל במעשיו. ולכן האדם כזה לא ירצה להיות חסר. ולכן הוא ידע שכל פרט שהוא חסר מפרטי תורה, הוא בפרט לא פרט כמותי, אלא שהוא לא מבין את העומק האיכותי, הוא חסר, כי הוא לא יודע לממש את אותו הפרט, או את אותו היסוד, שהוא המקור של הפרט הזה בפועל, האדם הזה ירגיש חיסרון גדול. ולכן האדם הזה ירצה כל הזמן להגיע לשלמות המחשבה, לשלמות הדעת. הנה, הוא מסביר את זה. הנה, בואו נראה. עוד פעם, לשלמי הדעת תהיה להם ההערה במה שיתברר להם, כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם. ולא זולת זה. עכשיו, איך אדם מגיע לשלמות הזאת? ושאין רק גדול מחסרון השלמות והחכה ממנו. כי הנה, אחר שיתבהר זה אצלם, והתבהר להם כמו כן היות האמצעים אליו ולשלמות, המעשים הטובים והמידות הטובות, שהם בעצם מגלים את המחשבה הנכונה השלמה, ודאי הוא שלא יתרצו מעולם להמית מאלה האמצעים או להקל בהם. אדם כזה לא מחפש קולות. אדם כזה לא מחפש להסתדר עם התורה. אדם כזה לא מעניין אותו מה העונש שיקרה לו חס ושלום, שהוא יקבל אם הוא לא יקיים את התורה. האדם הזה שייך לאמת. הוא שייך לאמת כי הוא מבין את האמת, כי הוא לומד את האמת, הוא מבין שהאמת זו מתגלה בתיקון המידות ובתיקון המעשה. ולכן כל מה שלא מתוקן אצלו במחשבה, במידות ובמעשה, זה חיסרון מהאמת, זה התרחקות מהשלמות. אז הוא לא רוצה להתרחק. ולכן, כי כבר נתבהר אצלם, אצל האנשים האלה, שאם אמצעים אלה ימעטו להם, או אם האמצעים יהיו חלשים, ולא בכל החוזק המצטרך בהם, הנה, לא ישיגו בהם שלמות אמיתי, אלא יגרע מהם, כפי מה שגרו הם, השתדלותם, כגודל ההתרשלות, גודל החיסרון מהשלמות. ונמצאים חסרי השלמות, משהו להם צרה גדולה ורעה רבה. על כן, לא יבחרו אלא להרבות בהם, בכל האמצעים. אם זה אמצעים מעשיים, קיום מצוות, קלה כבחמורה והתנהגות דרך ארצית. אם זה תיקון מידות לפרטי פרטים לדקי דקויות. אם זה כמובן סידור המחשבה כדי לדעת איך לתקן את המידות ואיך להתנהג. קו החומר. על כן לא יבחרו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאיהם. ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה פן יחסר מהם מה שיגיע אותם אל השלמות אשר הם חפציים. אומר הרמח"ל, והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, אשרי אדם מפחד תמיד. והרי שואל שם הגמרא, מצד שני כתוב, פחדו בציון חטאים. אם כן, מצד אחד כתוב שהחטא, שהפחד הוא חטא. פחדו בציון חטאים. אם כן, מי פוחד? החוטא. מצד שני כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד. אם כן, אדם המפחד הוא מאשר את עצמו. הוא מאושר, הוא נותן לעצמו אישור. אומרת שם הגמרא חילוק, ופרשו זיכרונם לברכה, אשרי אדם מפחד תמיד על מה מדובר, ההוא בדברי תורה כתיב. כלומר, בדברי תורה, ביחס ללימוד תורה, בצורה מדויקת ובצורה מעמיקה, כדי להגיע לשלמות המחשבה, ממילא לשלמות המידות, ממילא לשלמות המעשה, על זה מדובר אשרי אדם מפחד תמיד. למה הוא מפחד? הוא לא מפחד על עצמו. הוא מפחד להיות חסר מהשלמות. והנה סוף זאת המדרגה, לשיטת הרמח"ל, היא הנקראת יראת חטא. יראת חטא לפי הרמח"ל משמע יותר מיראת הרוממות. מה זאת יראת חטא? אדם שירא מלהיות חסר. כל חטא לשון חיסרון, כמו שאומר נפש החיים, גם הרמח"ל כנראה כך מסביר, כל חטא לשון חיסרון. אם כן, אדם ירא מלהיות חסר. שאם מן המשובחות שבמדרגות, והוא, שיהיה האדם ירא תמיד ודואג, פן ימצא בידו איזה שמץ חטא, כלומר חיסרון, שיעקבהו מן השלמות, אשר הוא חייב להשתדל בעבורו. רק טיפה להעמיק את זה, טיפה אולי להעמיק את הדברים. אחד המקורות היסודיים, כדי להבין את העניין הזה, זאת ההקדמה של הרב קוק בעינייה בחלק הראשון שלה. בכלל, סתם ככה, יש כל מיני... אדם לוקח על עצמו מחויבויות או משימות לבין הזמנים שהוא לא מצליח לעשות אותם בזמן הרגיל, נכון? בבין הזמנים לומדים דברים שאין זמן ללמוד בתוך הזמן. זה זמן טוב בין הזמנים. כל אחד לפי כוחו. אחד הדברים שכדאי ללמוד אותם פעם או לפחות לעבור עליהם ברמת הבקיאות בשלב ראשון, זה ההקדמה של הרב קוק לעינייה. אנחנו לומדים הרבה פעמים עינייה, אבל לא לומדים את ההקדמה. ההקדמה היא מאוד חשובה. כי ההקדמה הזאת היא בעצם מבררת את כל הכיוון הרוחני, הרעיוני, האגדתי של הרב בעינייה. הקדמה לא קלה, אבל הקדמה חשובה. אז בתחילת ההקדמה, הרב שם מבדיל בין, נקרא לזה, שני צדדים בלימוד התורה. שני צדדים מרכזיים. יש צד אחד שהרב קורא לו, על פי הפסוקים הוא מוכיח את זה, פירוש. יש חכמים המפרשים את התורה. ויש צד שני שהרב קורא לו ביאור. יש חכמים המבארים את התורה. מה ההבדל בין פירוש לבין ביאור? למה זה מעניין אותנו עכשיו? כי זה בדיוק הנושא שלנו. מהו ספר דברים? הועיל משה, מה המילה הבאה? באר את התורה הזאת. אם כן, ספר דברים הוא משנה תורה, הוא ספר הביאור לארבעת החומשים הקודמים. מה ההבדל בין ביאור לבין פירוש? אומר הרב בן היה יסוד גדול מאוד. המילה פירוש זה מלשון פרישה, לפרוש. כלומר, כשאני לומד תורה ברמת הפירוש, אני לומד תורה באופן כזה שאני פורש מנושאים אחרים, מצדדים אחרים. אני לא מקשר את מה שאני לומד לדברים אחרים, אלא אני מתמקד באופן ענייני באותו הנושא, באותו המקום שאותו אני לומד. ולכן הרבה פעמים הפירוש הוא מצד אחד הוא עמוק, אבל מצד שני הוא לא כולל בתוכו צדדים שונים שקשורים אליו בקשרים כאלה ואחרים, ולכן הוא מאוד מקומי ומאוד נקודתי באופן יחסי. לא הייתי אומר שפירוש זה לימוד בקיאות, כי זה לא נכון. הייתי אומר שפירוש זה לימוד עיון, אבל ברמת המקום, ברמת הנושא, ברמת העניין עצמו. ולכן כל פירוש הוא מצד אחד פריסה, התפרסות, אבל זאת פריסה שיש לה גבולות, מלשון פרישה. זה נקרא פירוש. אומר הרב, אבל יש מה שנקרא לבאר את התורה. לא רק לפרש. מה זה לבאר? לבאר זה מלשון באר. מה התכונה של הבאר? התכונה של הבאר, שמאותו מקום, מאותו מקור מים, אותו מעיין, יוצאים כל הזמן טיפות. ויש מקור אחד לכל הטיפות. אז נכון שיש טיפה פה וטיפה שם וטיפה פה וטיפה שם, אבל המקור של כל הטיפות הוא מקור אחד. אז מה זה לבאר את התורה? לבאר את התורה זה לקשר נושא לנושא לנושא, בקשרים כמובן הגיוניים, לא בקשרים של סברות קרס, סברות בטן, אלא בקשרים הגיוניים. כמובן שהקישורים האלה לא סותרים ערכי יסוד של התורה. יש כמובן קשר הגיוני, יש קשר מוסרי, יש קשר ערכי. ואז אנחנו מגלים איך בעצם כל התורה היא בעצם פסיפס אחד. היא בעצם מקור מים אחד, שממנו משתלשלים ומסתעפים כל הפרטים. יוצא עכשיו דבר מופלא מאוד. ארבעת החומשים הראשונים הם בחינת פירוש. החומש החמישי הוא בחינת ביאור. הייתי אומר ככה, חומש דברים מבאר את מה שהתפרש בארבעת החומשים הראשונים. מגלה את העקרונות היסודיים של הפרטים השונים שהתגלו בארבעת החומשים השונים. ולכן דרך אגב מאוד קשה ללמוד את ספר דברים. נכון, אפילו פרשת דברים עוסקת בכמה נושאים. אתה קופץ מדבר לדבר, ממינוי שופטים, ממינוי המנהיגים לחטא המרגלים, פתאום אתה מגיע לבמת הר סיני. נושאים, זה נראה לך איזה מין ערבוביה, איזה מין דרשה מעורבבת כזאת של משה רבנו. זה לא? הפוך. אם אנחנו נלמד את הדברים בצורת הביאור ולא בצורת הפירוש, וזה לא פשוט, אנחנו נגלה את יסודות המחשבה, שהם בעצם הופיעו כפרט פה פרט שם בארבעת החומשים, בספר דברים נגלה אותם ביסוד שלהם, במקור שלהם. בואו נראה רגע את לשון הרב. זה קטע קטן, חלקי, רק כדי להיפגש עם העיקרות. במקור שלוש, וכבר נעזור לרמח"ל. על כן יש בטבע העניינים, הנאמרים מאז, מתורה שבכתב עד תורה שבעל פה, והרעיונות שכבר נאמרו, שני עניינים. א', האחד פירוש, כלומר, האחד הוא להבין אל נכון, יסוד אותו המאמר מצד עצמו. כלומר, את המונח בו בכללו ובפרטיו. זאת היא תכונת הפירוש, מפורש מלשון פרש. הרחבה של עצם הדברים שכבר ישנם בתוכנו של המאמר, אלא שהם בו מקופלים, ולכן עלינו להרחיב, על כן עלינו להרחיב את הקמטים, כדי לעמוד על כל הרחבתו של המאמר. אבל, אומר הרב, זה צד אחד, אבל יש צד יותר עמוק מזה, יותר פנימי מזה. אמנם יש עוד יחס ידוע, כמה יש בכוח כל אותם הרעיונות הכלולים במאמר, פלוני אלמוני, מאמר ספציפי, לפעול על רעיונות שיש להם, שיש לאותם הרעיונות האחרים, יחס עמהם, עם הרעיון המרכזי הראשון שממנו יצאנו, על פי חוקי הקישור ההגיוני. והקשר ההגיוני מחבר לנו בין המאמרים. וכל האופן שיש בכוח מאמר זה, וכל הפרטים שבהרחבתו, שימו לב את ההגדרה היפהפייה, להפעיל על טבע השכל ולהוליד, לחולל ולהוליד בו ולהוליד דברים חדשים, גם זה הוא מכלל המאמר. עכשיו פילי פלאות. לא מצד עצם תכונת המאמר הפרטי, כי את המאמר הפרטי פירשנו וגמרנו, אלא מה מצד מה? כי אם מצד הגבורה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא השתמש במילים מדויקות, או הכניס לחכמים בתורה שבעל פה מילים כאלה, שבמהלך הדורות נוכל לקשר אותם אחד לאחד, עד כדי שניצור את הפסיפס השלם של הבאר הזאת. פלא פלאות. הרב אומר בעיני במקום אחר, שהקדוש ברוך הוא סידר בצורה כזאת את מאמרי חכמים בתורה שבעל פה, שבכל דור יוציאו מאותו המאמר דגשים לימודיים, רוחניים, ערכיים ומוסריים, שהם לצורך הדור הספציפי. אז בדור מסוים ילמדו דברי אביי א', דור אחר, ילמדו דברי אביי, ב' וא' וב' קשורים אחד לשני. אלא כל דור עם הקישור שלו, עם הדגש שלו. ככה גם בחוץ, זה מה שהרב קורא כאן, הגבורה האלוקית. אני מציע עוד כמה דקות כדי לראות את התמונה. עוד כמה דקות. קטנה ממש.
זה תלוי במה שכתוב, או זה תלוי בדור עצמו,
מה
שהדור
לפעמים. שנייה. הקדוש ברוך הוא ידע שצריך להשתמש במאמר הזה בדור מסוים לדגש מסוים. אז הקדוש ברוך הוא הכניס, אם אפשר לומר, למחשבת התנא או המורה, איזה מין צורת חשיבה שתבוא אחר כך לידי ביטוי באותיות, במילים, שנוכל להוציא בכל דור את מה שצריך. עכשיו, כמובן, אם אנחנו עמוקים, אנחנו נגלה איך כל הפירושים שהתפרשו על אותו מאמר במהלך הדורות, כולם יונקים מאותו מקור. אם אנחנו מפרשים, נגלה כל דור את הפירוש שלו. אם אנחנו מבארים, נגלה את הבאר המרכזית שכוללת את כל הפירושים של כל הדורות. זה בהשגחה, זה מה שהרב קורא כאן הגבורה האלוקית.
זה מסתדר גם כשמתן
הבן האור מסוגל לדבר תשובה לקרוא מדורה. אבל כל פעם זה מקום אחר, אבל זה כבר זווית אחר. בואו רגע נתמקד, אני רוצה לחזור לרמח"ל, כי אני מרגיש שקצת אנחנו עושים סיבוב ארוך, בואו נחזור לרמח"ל תכף. עוד פעם. וכל האופן, שורה שנייה בפסקה הזאת, וכל האופן שיש בכוח מאמר זה, וכל הפרטים שבהרחבתו, להפעיל על טבע השכל, לחולל ולהוליד דברים חדשים, גם זהו מכלל המאמר. עכשיו שימו לב, לא מצד עצם תכונת המאמר הפרטי. כל מי שלמד פעם אחת אין היה, יכול לשאול שאלה חריפה מאוד. סליחה שאני משתמש בביטויים כאלה. מאיפה הרב קוק המציא את הרעיונות האלה? זה מה שכתוב בגמרא? זה מה שאמר הרבה? זה מה שרבה התכוון, מה שהרב קוק מפרש בעינייה? מאיפה המצאות האלה? חס ושלום לומר כך. תשובה, אומר הרב בהקדמה ארוכה שלו שם, אני לא באתי לפרש את דברי חכמים, אני באתי לבאר את דברי חכמים. אומר הרב, על זה אמרו חכמים בגמרא, דרוש וקבל שכר. לדרוש זה לבאר, זה לא לפרש. כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר שחכם פלוני אלמוני במהלך הדורות יאמר מאמר מסוים, או הגמרא תספר סיפור מסוים, ובמהלך הדורות יבואו חכמים וכל אחד יוציא, ידלה מהבאר הזאת את מה שיש בה. ואם אני לא אומר הרב, אם אני לא מפרש את דברי הגמרא, אני יודע שאני מבאר את דברי הגמרא. מופלא, איזה כתפיים. נפלא. בואו נתקדם רגע. לא מצד עצם תכונת המאמר הפרטי, כי מצד הגבורה האלוקית שהכינה את העולם השכלי, ערוך בכל צרכיו ומוכן להרחבה לאין קץ. כמובן, בשביל זה צריך כתפיים גדולות של תלמיד חכם, של יראת שמיים, של עוצמה של תורה, של שימוש חכמים, כדי להגיע למקום שהביאור הוא באמת ביאור נכון, ולא איזה ביאור שהוא הזיות, כל מיני רעיונות מבוארים. אנחנו הרבה פעמים מקשרים דבר לדבר בלי שום קשר. פה צריך באמת יציבות, עוצמה, עומק של תורה, כדי להגיע לשם. מזה הצד, מהצד הזה לא של הפירוש אלא של הביאור, יוקחו הדברים באופן רחב מאוד. על זה נאמר, נעשה כמעיין המתגבר, וכנער שאינו פוסק. טוב, יש מה לעיין גם במשפט הזה, במשנה, נעזוב רגע. זהו הצד העליון שבדרכי הדרישה, שהוא השם הנאה לביאור מלשון באר. באר מים חיים. כלומר, על פי העמידה הזאת, יזלו מים חיים חדשים לבקרים מכל הגה ורעיון של חוכמת אמת, שנפל לנו מורשה מדורות הראשונים, מאבותינו הקדושים עליהם השלום. בין דברי תורה עצמם, שהם ודאי כפטיש יפוטט סלע, זה פשוט, שהקדוש ברוך הוא כתב את התורה, אמר את התורה באופן כזה שהיא באר מתחדשת כל הזמן, ובאר כוללת את כל הזוויות, כל הפרטים, בין דברי חכמים, זכרונם לברכה. מזה הצד יוקח הביאור, לא מצד תכונת המאמר בפרטיותו, שזה פירוש, כי מצד פועל השם שיש בזה. גבורת השם, השגחת השם, שישגיח שהקדוש ברוך הוא יביא לעולם חכמים בדורות מסוימים, שיוציאו באופן ביאורי מהמאמרים של חז"ל ומאיזה פסוקים של התורה, את מה שנצרך לדור, שהוא בעצם מחובר אל אותו הפירוש של הדור הקודם. ואם אנחנו מספיק עמוקים, אנחנו יודעים לגלות את המקור האחדותי של הכל. זה ספר דברים, הועיל משה באר את התורה הזאת. רבותיי, זה מופלא הפירוש הזה. אם כן, ספר דברים הוא ספר הביאור. כלומר, ספר דברים הוא הספר שבו אנחנו מגלים את הרעיונות היסודיים של כל הפרטים שהופיעו בארבעת החומשים הראשונים. זה שלמי הדעת של הרמח"ל. מה זה שלם הדעת? שלם הדעת זה אותו אדם ששייך לשלמות. מה זה להיות שלם? להיות שלם זה לא רק להקיף את סך הפרטים. להיות שלם זה להכיר את מקור כל הפרטים. את התמצית של כל הפרטים. להיות שלם זה לא להיות אדם שמחבר פירוש ופירוש 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 ופירוש. זה לא נקרא שלם. להיות אדם שבקיא בהלכות שבת זה לא לדעת את כל ההלכות הפרטיות של הלכות שבת. כי הוא יודע את כל מה שנכתב בכל הספרים. מהראשונים עד האחרונים. אבל מה הוא יודע? הוא יודע בדיוק מה הדין במקרים שקרו או שנכתבו. אבל מה יקרה עכשיו אם יהיה מקרה חדש? שיש בו פרט אחד שונה מהמקרים הקודמים. נו, זה לא פורש בשום ספר מה דינו של המקרה הזה. מה יעשה אדם כזה שמלקט פירוש לפירוש לפירוש? יש לו אפסנאות של פירושים. הוא לא יודע לפסוק הלכה. מהו תלמיד חכם אמיתי? שיודע להוציא מכל סך הפירושים, הוא מחבר את כל הפירושים, ואז הוא מגלה את התמצית הבהורית של כל הפירושים. ואז גם אם הוא לא פגש פרט כזה או אחר בספר כזה או אחר, היות והוא מבין את העקרונות, יודע איך העקרונות הם השליחים על כל הפרטים, ממילא גם אם יש פרט כזה שלא נכתב עדיין בספר, מקרה שלא קרה, הוא ידע מה לפסוק. זה שלמי הדעת. שלמי הדעת זה אותם אלה ששייכים אל השלמות, אל השלמות המחשבתית שהיא לא סך כל הפרטים. היא לא הפירוש או סך הפירושים של הפרטים. זה הביאור של הפרטים. איך לומד שלם דעת את ספר דברים? הוא לומד לפי מה שאמרנו עכשיו. הועיל משה באר את התורה הזאת. זה מה שאומר הקודר הערה האחרונה. זה מה שאומר הרמב"ן. אבל בישראל יזהיר המצוות הנוהגות בהם פעם אחר פעם. למה? פירוש א' או אפשרות א', להוסיף בהן ביאור. זה לנו דעתי פשט הרמב"ן. וגם אם הרמב"ן לא התכוון, נשתמש בדרשה של הרב בניה, שזה הביאור של מה שהרמב"ן מתכוון. נשתמש בכלל שלמדנו עכשיו. ולכן אנחנו לא מתפלאים שבספר משנה תורה יש חזרה על המצוות הקודמות. כי זה לא חזרה. בואו נגיד אולי את זה ברמה מעשית. מצוות שפגשנו בספרים קודמים, או אפילו סיפורים שפגשנו בספרים קודמים, בספר דברים הם התגלו בשורשן. אם פגשנו את מצוות השבת בחומשים הקודמים, מה שהתורה תספר לנו בספר דברים על מצוות השבת, כאן בעצם נמצאת התמצית של השבת. שבחמישה, בארבעת החומשים הקודמים, אנחנו נפגוש פרט כזה יש בלכות שבת, פרט כזה, צד כזה בשבת, צד כזה. ספר דברים זה התמצית, זה היסוד, זה המקור של כל הפרטים. רבותיי, איזה משימה עכשיו? סתם משימה לשיעורי בית. כל אחד ייקח מצווה אחת. שמופיע בספר דברים, יעשה הקבלה, יפתח קונקורדנציה, יעשה הקבלה למקומות אחרים בארבעת החומשים האחרונים שמופיע אותה מצווה, ינסה לסדר את הדברים, יגלה לפי הפירוש הזה, או לפי הביאור הזה, דברים מופלאים ביותר. שבעצם בארבעת החומשים כל מצווה מתגלה בזווית מסוימת שלה, ואילו בספר דברים המצווה מתגלה בעצמותה, במקורה, בשורשה, ביסוד שבה, במקור שלה. זה מבט אחר לגמרי. זה שלמי הדעת. ספר דברים בשביל שלמי הדעת, זה הספר שמגלה את הביאור של כל המפורש בארבעת הספרים הקודמים. עד לכאן שלב א', בבקשה.
בגמרא כתוב, כל
תלמיד
חכם, כל מה שהוא יחדש מול רבו, הכל נאמר,
כתוב ככה, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני.
אז הביאור שמשה רבנו אמר בספר דברים, זה מה שהוא ידע או שמה שהוא בחר נכון לאותו דור?
לא, רגע, בואו נעשה סדר. קודם כל כתוב שגם, הרי אחת השאלות המפורסמות בספר דברים, לא כתוב בספר דברים וידבר השם על משה לאמור. אז מי דיבר את ספר דברים? משה רבנו, רגע, אבל הרי יש סוגיה בגמרא לגבי שמונת הפסוקים האחרונים. האם את שמונת הפסוקים האחרונים, מי כתב? משה או יהושע? נכון? כי שמונת הפסוקים האחרונים מספרים שמשה מת. אז מי כתב? וימות משה. מי כתב את זה, משה? יש בגמרא שתי דעות. הדעה, בואו נשתמש בדעה המרכזית, שהקדוש ברוך הוא הכתיב למשה, ומשה כותב בדמה. אומרים המפרשים, נכון שבאופן חיצוני נראה שספר דברים משה דיבר, אבל זה טעות. השם דיבר מהפה של משה. והשם הסכים, את זה הרמב"ן מדגיש במקום אחר, השם הסכים לכל מה שמשה רבנו בער. ולכן, יוצא מזה נפקא מינה הלכתית, הערך הקדושתי של ספר דברים הוא לא פחות מערך הקדושתי של ארבעת החומשים הראשונים. כי אחרת, אם ארבעת החומשים השם דיבר, והחומש הזה משה דיבר, זה שתי מדרגות בקודש. כמו שמונה פסוקים אחרונים, לפי אחת הדעות, שיהושע דיבר אותם. נו, אם יהושע דיבר, זו מדרגה אחרת. נפקמינות לכל מיני צדדים בהלכה. אנחנו עכשיו עברנו לשיעור בהלכה. אומרים חזל, לא, הקדוש ברוך הוא דיבר את זה מהפה של משה. זה העוצמה של ספר דברים, הועיל משה באר את התורה. כלומר, משה הבין שהתפקיד שלו זה לבאר את מה שמפורש לעם ישראל. זה הזכיר לי כך היום, שקצת, היום, אתמול, שקצת עסקתי בסוגיה הזאת, ואלה המשפטים אשר תשים לי לפניהם, אומרים בחזל מה זה לפניהם, רב צריך לשים את דברי התורה כשולחן הארוך לפני תלמידיו. למה שולחן ארוך נקרא שולחן ארוך? בואו רגע נשתחרר מהתפיסה הדתית שלנו. שולחן ארוך. שולחן, אדם בא לאכול סעודה, נכון? אז השולחן יכול להיות מבולגן, יכול להיות לא מוכן. אתה בא לסעודה והכל ארוך. הצלחות, הסכום, המפיות, הפפיון, הסכין, המזלג, האוכל, מנה ראשונה, מנה אחרונה, מצר עומד, הכל מוכן. שולחן ארוך. זה לא מצחיק, כך, זה השולחן, לכן השולחן ארוך שלנו נקרא שולחן ארוך. ואלה המשפטים אשר תשים לפני, אומרים חז"ל, אתה, כתלמיד חכם, אומר הקב"ה למשה רבנו, צריך לערוך את השולחן, לשים אותו מוכן לפניהם, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אתה חייב, מחויב, ללמד אותם תורה בצורה כזאת, שהשולחן יהיה ערוך לפניהם, שהם לא יתרצו תירוצים ולא יגידו, אנחנו לא מבינים מה אתה רוצה. דרך אגב, יש לזה נפקמינה מעשית, שאדם שעוסק בהוראה, זה יכול להיות אבא בבית, זה יכול להיות מורה בכיתה א', לא משנה, יכול להיות רב בישיבה, חייב לשים דברי תורה בפי עצמו ובפי תלמידיו בצורה ערוכה. הוא לא יכול לדבר בצורה מבולגנת, מורפלת, לא ברורה. אדם נכנס לשיעור, הוא חייב לצאת עם משהו ברור. אני מדבר כרגע ברמה הלימודית, עוד לפני הרמה הערכית והמוסרית וכו'. שולחן ערוך, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כשולחן ערוך. ספר משנה תורה הוא הספר שעורך את השולחן ברמה של הביאור. אבל לא כל אחד יכול להגיע למדרגה הזאת. זה שלמי הדעת. לכן אומר הרמב"ן, משנה תורה זה לא רק ספר הביאור. משנה תורה זה עוד צד. להזהיר את ישראל עזרה אחרי עזרה, תוכחות וכל פחדים, אשר יפחיד אותם בכל עונשי העבירות. איך פתאום נפלנו? משלמות הדעת, העליונה, של יראת חטא, של אדם שהוא נפגש לספר דברים ברמת הביאור, פתאום הרמב"ן לוקח אותנו לכיוון השני. תכף נעסוק בזה. מה רצית להעיר?
רק להבין, אם ההסתכלות על ספר דברים, זה כמו לפי הפרסום של פרט כלל פרט. זאת אומרת, לכאורה נראה כאילו הם צריכים ללמוד את בראשית מתוך דברים, כאילו דברים מה צריך להיות הפרק הראשון. אבל קודם כל אנחנו מתקנים הפרטים ברמה שאנחנו מתקנים איתם, ואז מתוך הבנה של הכלל, אנחנו יכולים להיכנס לפרטים בצורה יותר מעמיקה.
נכון. נכון?
אז שלמי הדעת, אולי זה יותר כמו שהרב אמר, שמי שלא טעם טעם אגדה, לא טעם טעם יראת חסד. זאת אומרת, הכל זה הם אנשים שקשורים לאידיאל, בגדול, לשלמות, ואז הם יראים מהחיסרון.
בדיוק, דרך אגב, מה שאתה אמרת, תשים לב, זה בכל הסדר של הבריאה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, בסוף ברא את האדם. כשהאדם הוא תמצית הטבע. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אני מדבר רק ברמה המעשית, כן? בסוף ברא את ישראל. הוציא את ישראל מתוך האדם. אותו דבר פה, הקדוש ברוך הוא ברא, אם אפשר לומר, ארבעת החומשים הראשונים, אחר כך ברא את החומש החמישי. לא ברמה הסגולית. ברמה הסגולית ספר דברים קודם לארבעת החומשים. אני אומר עוד פעם, ברמה הסגולית ספר דברים קודם לארבעת החומשים. ברמה הסגולית ישראל קדמו לכל דבר. ברמה הסגולית אדם הראשון קדם לכל דבר. ברמה המעשית, קודם כל אנחנו מכינים את המדרגות הנמוכות, קודם כל הקומה הטבעית, אחר כך בונים את הקומה יותר פנימית. זה הסדר של העולם, שקודם כל בונים את הטבע, אחרי זה בונים את היסוד של הטבע, את שורש הטבע, את הקודש שבטבע. זה סדר העולם. אם כן, זה נכון יהיה לומר שספר דברים בעצם קדם לארבעת החומשים, אבל ברמה המעשית הוא מופיע אחרי ארבעת החומשים. כי ביסוד אמרנו הרבה פעמים, ביסוד כלל קודם לפרט. בהתגלות המעשית פרט קודם לכלל. נכון? כמו שאמרנו הרבה פעמים. שברמה המעשית אדם מגיע למכון מאיר, ברוך הבא. מה הוא פוגש? פרטים. בית מדרש ישן פה, שלום, יופי, הכרתי. אחר כך רמקול, רמקול, מיקרופון. פינת קפה, בית מדרש, פנימיה, חדר אוכל, וכו'. מכון נורא. פוגשים פרטים, 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 שיעור אחד, עוד שיעור רב הזה, עם הזקן ההוא, עם הזקן הזה. אינטרנט למטה, אלון פרשת שבוע, המשרד של המזכירה. אוספים פרטים. לאט לאט, איך? לאט לאט, מתחילים להיפגש עם המקור של כל הפרטים. כל הפרטים האלה הם בעצם, אם אפשר לומר, זרועות של רעיון אחד. שלאט לאט כשאדם סובר או את הפירושים נקרא לזה, אוסף את הפירושים, הוא לאט לאט מבין את הביאור של כל דבר. את הביאור, ואז מלא הוא חוזר אל הפרטים ממקום אחר. אז ברמה הפנימית הסגולית, קודם כל העולם מתחיל בכלל. ולכן הכלל הגדול זה ראשית. ואין ראשית אלא ישראל, אין ראשית אלא תורה, בינן אמונה מה שאנחנו לומדים. אבל בהופעה המעשית, זה מתחיל בצורה אחרת. קודם כל הטבע, הצדדים הטבעיים של הטבע, הנמוכים של הטבע, דומם, צומח, אחרי זה רק חי, אחרי זה אדם. אחר כך ישראל, מתן תורה, ארץ ישראל, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, בית מקדש שלישי, עולם הבא. זה ברמה המעשית. לכן ספר דברים ביסודו הוא קודם לארבעת החומשים, אבל ספר דברים בהתפרטותו הוא אחרי ארבעת החומשים. לכן זה נכון מאוד מה שאומר כאן נדב, שארבעת החומשים הראשונים זה בחינת פרטים. החומש החמישי זה בחינת כלל. זה החידוש של ספר דברים. אבל זאת למדרגה של שלמי הדעת. שלמי הדעת, אני חוזר לרמב"ן. אבל בישראל יזהיר המצוות הנוהגות בהם פעם אחר פעם להוסיף בהם ביאור. זה צד א'. אבל יש עוד צד לספר דברים. כלומר, יש אדם שיכול להיפגש עם ספר דברים ברמת הביאור. הועיל משה באר את התורה הזאת. נפלא. מדהים. גדול. אמיתי. עמוק, יסוד, שורש הכל. לא פשוט, מורכב. אבל לא כל אחד, לא כל מוח סבילה, לא כל אחד יכול להגיע למדרגה הזאת. אז למה בשבילו נכתב ספר דברים? בשבילו ספר דברים, כמו שאמרנו בהתחלה, זה אוסף של מאורעות מבולבלים, מאופלים. קשה מאוד, מי שינסה ללמוד ספר דברים יגלה שזה יותר קשה מחומשים אחרים. כי מאורעות מעורבבים אחד בשני, ואתה לא רואה את הסדר ואת הקשר, ופתאום קופצים לנושא אחר. למה? אבל דור המדבר הוא היה דור גדול. דור המדבר
משה. להיכנס לארץ.
מי שהיה, הם היו גדולים מאוד.
יחסית.
הם היו גדולים. עובדה שצריך כנראה לדור הזה לבאר. הדור הזה יכול להגיע לרמת הביאור. טוב, בואו נתמקד רגע בצד השני, כי הצד השני ישלים ויסביר יותר את הצד הזה. נחזור לרמח"ל. אז זה שלמי הדעת. איך אדם שלם דעת מגיע לזהירות? מתוך הגעה אל מחשבה, אל מחשבת התורה ברמת הביאור, מתוך זה הוא יודע שכל תיקון המידות וכל תיקון המעשים הוא בעצם אמצעים שמשלימים את הביאור המחשבתי הזה. הלאה. אבל הרי הרמח"ל אמר שיש עוד שתי מדרגות. יש מדרגה של פחותים ויש מדרגה של המון. מה המדרגה של הפחותים ומה המדרגה של ההמון? אומר הרמח"ל, אני מדלג לעמודה השמאלית, שני קטעים לפני הסוף. אך לפחותים האלה תהיה ההערה לפי הבחנתם, והוא, המדרגה הראשונה זה שלם דעת, הוא לא רוצה להיות חסר. הוא מבין שהוא רוצה להיות שלם, הוא צריך להגיע לשלמות, לכן כל דבר חיסרון מטריד אותו, הוא לא ירח חטא. כלומר, הוא ירא מלהיות חטא, מלהיות חוטא, לכן הוא לא רוצה להיות חוטא. אבל הפחותים, והוא לפי עניין הכבוד אשר הם מתאבים לו. כלומר, וזה, כי זה פשוט אצל כל בעל דעת, שאין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי שהוא העולם הבא, אלא לפי המעשים, ושלא יתרומם שם אלא מישהו רב המעשים מחברו, ואשר הוא מעט המעשים הוא יהיה השפל. אם כן, בעצם משתלם לעבוד את השם פה, כדי להיות במדרגה גבוהה בעולם הבא, אבל לא במדרגה גבוהה מצד האמת שבה, אלא במדרגה יותר גבוהה מהחבר שלי, כי אני רודף כבוד, אני חי כל הזמן בתחרות, בהישגיות. ואשר הוא מעט המעשים יהיה שפל. אם כן איפה? איך יוכל האדם להעלים עיניו ממעשיו או למעט השתדלותו בזה, אם אחר כך ודאי יצר לו בזמן שלא יוכל לתקן את אשר יפתור? זה כבר מדרגה הרבה יותר נמוכה. שהאדם מגיע אל זהירות, לא מתוך שהוא לומד את התורה מהצד השלם שבה, אלא הוא ניגש ללימוד התורה מצד הכבוד שיצא לו מזה. מה, מה מעניין אותו? הכבוד בעולם הבא. טוב, אז פחות הוא שייך לעולם הבא, הוא שייך לאיזושהי מגמה רוחנית. מה? אבל זה אגואיסטי כבר. הראשון הוא שלם דעת, לא מצד השלמות האגואיסטית שלו, מצד השלמות כי היא שלמות.
לא, אז כמו שהתחלת ללמוד בתור ילד כקיבת הסוכריה.
אז אותו דבר, בהקשר הזה אותו דבר. בדיוק.
אז זה לא רוצה שהוא ישלם, הוא רוצה יותר שלם.
כבוד, כבוד. אז זה תחרותי, זה תחרותי.
תחרות בונה.
אבל לא אמת, הוא לא שייך לאמת. האדם הזה, מה שמעניין אותו זה להיות יותר מכובד מחברו. אני כאן בלבלתי את הפסקאות ברמח"ל. הוא לומד כדי להיות מכובד. הוא לומד תורה כדי לקבל כבוד. מה, את לא יודעת כמה זה אפשרי? אם הגמרא אומרת שלא ילמד אדם תורה על מנת שיקרא רב. ודאי שלא, אבל יש דבר כזה. הוא לומד תורה, עובדתית הוא לומד תורה. עובדתית הוא לומד תורה. ברור, אבל הוא לומד תורה. הוא לומד לשם כבוד. הוא רוצה להיות יותר מכובד מחברו, אז הוא מאמין שיש עולם הבא, מאמין שהכבוד שם הוא לפי העבודה פה, אומר אם ככה שווה להתאמץ. תחרות. כבוד ותחרות.
זה?
זה, הייתי אומר, אולי מהירה, תכף נראה שיש יראה יותר חמורה מזאת. יראת העונש כידוע. הנה, בוא נראה את המדרגה השלישית. אתה צודק, זה קרדום לחפור בו.
זה, אם הוא הגיע למדרגה שהוא יכול לחיות לפי העולם הבא, זה מה
שינחה
אותו פה, אז איך הוא לא הגיע למדרגה
הפשוטה
שהוא צריך ללמוד
את
התורה
לשמה? ברוך השם שאנחנו במכון מאיר, מה נענה לך? לנו השאלות האלה הן פשוטות. תגיד לי, אף אחד לא מקשיב, רק אנחנו. אנשים לא רצים אחרי העולם הבא? כמה אנשים חוזרים בתשובה אתה מכיר, שהם חוזרים בתשובה כי הבטיחו להם הבטחות שנקראות עולם הבא בווריאציות כאלה ווריאציות אחרות. ובפרט שמדובר על כבוד ומדרגה. לא מכיר, ברוך השם שאתה לא מכיר. אבל יש מדרגה יותר חמורה. האנשים האלה שייכים לפחות לעולם הבא. אבל יש מדרגה עוד יותר נמוכה. אך הירה לכל ההמון, הנה הוא בעניין השכר ועונש עצמם. הם עוד בכלל לא הגיעו לעולם הבא. הם פחדים מהשכר ועונש פה. כמובן, גם ההשלכה לעולם הבא. בירות עומק הדין עד אחד מגיע, אשר באמת ראוי להזדעזע ולהתחרה תמיד. ולכן ספר דברים נכתב בשביל האנשים האלה, להזהיר אותם הזרה אחר הזרה. כי האנשים האלה, הם לא יזהירו אותם. הם נוסעים בכביש, יש שוטר, אומרים להם יש שוטר. עוברים את השוטר, מרביצים שוב, אומרים, תיזהר, עוד קילומטר עוד שוטר. עוברים את השוטר, ראו, מרביצים שוב, תיזהר, רדאר. הם צריכים כל הזמן עזרה אחרי עזרה. מישהו שלם דעת, הוא לא צריך שוטר. הוא ניגש לספר דברים ברמת הביאור. אבל מישהו פחות או קל בחומר המוני, שמה שמעת זה לא השלמות, מה שמעת זה לשמור על עצמו, לא להיפגע, לא לקבל עונש, אז הוא צריך עזרה אחר עזרה. הספר דברים זה לא ספר מיותר בשבילו. עכשיו דרך אגב, שלא תהיה טעות, שלא נחזיק מעצמנו שאנחנו שלמי דעת. כל אחד מאיתנו, נקווה, הוא גם שייך באיזושהי מידה אל שלמות הדת, והוא גם שייך באיזושהי מידה להמוניות הזאת, שאנחנו צריכים עזרה אחר עזרה אחר עזרה. נקרא את לשון הרמח"ל שוב. החיירה לכל ההמון הנה הוא בעניין השכר ועונש עצמם. בירות עומק הדין עד היכן מגיע אשר באמת ראוי להזדעזע ולהתחרה תמיד. כי מי יעמוד ביום הדין ומי יצדק לפני בורו באשר השקפתו מדקדקת על כל דבר קטון או גדול? וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, הוא מגיד לאדם מה שכו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידים לו לאדם משעת הדין. עוד אמרו, סביביו נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. אם ככה, אני חוזר לרמב"ן, הצד השני, שורה החמישית, ופעמים, שורה השישית, ופעמים שלא יזכיר אותן, את אותן המצוות שכבר הוזכרו בחומשים הקודמים, רק להזהיר את ישראל ברוב הזרות. רגע, מה אנחנו צריכים רוב הזרות? כן, כן. כי אנחנו אנשים קטנים, אנחנו אנשים שצריכים את השוטר שיעמוד עלינו כל הזמן על המשמרת. כן. כמו שיבואו בספר הזה בענייני עובדי גילולים, הזרות מרובות, זו אחר זו, ותוכחות וכל פחדים, פסוק ביוב, אשר יפחיד אותם בכל עונשי העבירות. אז אם כן, ספר דברים יש לו שתי מגמות. מגמה אחת, הועיל משה באר את התורה הזאת, להוסיף ביאור, מגמה שנייה, להוסיף עזרה אחר עזרה. עכשיו כל אחד, מה? מה זה נותן לזה? ודאי, מה השאלה? ודאי, רגע, מה זה נותן לגיטימציה? מה, אנחנו מחזיקים עצמנו צדיקים? צריך לשאוף, צריך לשאוף, ברור שצריך לשאוף. הרמב״ם, כמו שהזכיר נדב בהקדמתו כידוע לפרק חלק, אומר משל למה הדבר דומה? משל לאותו ילד קטן שבא למלמד, אבא שלו דחף אותו למלמד, לך תלמד תורה. אבל הילד הזה, מה מעניין אותו עכשיו ללמוד תורה? לא מעניין אותו. אז המלמד מגרה אותו, מושך אותו בממתק, אומר תשמע, אם תגיד תהילים חצי שעה, תקבל ופלה, ארטיק, שוקולד. שווה ללמוד תורה בשביל לקבל ארטיק שוקולד אחרי חצי שעה. שווה להשקיע חצי שעה להגיד תהילים כדי לקבל ארטיק שוקולד. תשאל את הילד הזה, תגיד, מה אתה חשוב, ארטיק שוקולד או תהילים? ברור שארטיק שוקולד. אלא מה? אין ברירה, צריך לגרות אותו דרך ארטיק שוקולד. בסדר. הילד הזה אומר תהילים, גדל, מקבל ארטיק שוקולד. מסיים, מקבל ארטיק שוקולד. בסדר. גדל כמה שנים. עכשיו תגיד לו, תלמד, תגיד חצי שעה תהילים בשביל ארטיק שוקולד. זה לא פונקציה בשביל ארטיק שוקולד. מה זה פונקציה בשביל ארטיק שוקולד? תגיד לו, אומר הרמב״ם, הילד הזה, אנחנו נעלה לו עכשיו את רף הפרס. אבל הוא נמצא בדיוק באותה מדרגה. במקום ארטיק שוקולד, נגיד לו, נקנה לך נעליים חדשות. ניו בלנס נקנה לך. ניו בלנס, שווה. טוב, אז הוא משקיע עכשיו חצי שעה תהילים לקבל ניו בלנס. גדל עוד כמה שנים, נעליים קטן עליו. הוא הולך לעבודה משמרת אחת, קונה ניו בלנס, מה שווה? לא משתלם להשקיע חצי שעה בתהילים. אומר לו, תשמע, אופניים, חצי אופנוע, האופנוע שווה, אופנוע. וכך הוא גדל הילד הזה, הוא נהיה כבר נער. ואז מתחיל לדבר איתו, אתה יודע, כבוד. בעולם הבא, או בעולם הזה, אתה תהיה מכובד. יקראו לך רב, בשביל כבוד צריך לעבוד, כדאי לעבוד. חצי שעה תהילים שווה. עכשיו זה לא רק תהילים, זה יכול להיות בבית המדרש. וכך הוא גדל הלאה. ואחר כך מדברים איתו על העולם הבא. אומר הרמב״ם, כמו שאתה אומר אליהו בצדק, אומר הרמב״ם, האדם הגדול הזה במרכאות, שכרגע לומד בשביל כבוד בעולם הזה, או בשביל נחלה וחלק לעולם הבא, הוא בדיוק כמו אותו ילד קטן שלמד בשביל הקרמבו שהוא קיבל בהתחלה. אלא כל אחד ורמת הקרמבו שלו. הראשון הקרמבו שלו זה קרמבו, ואחרון הקרמבו שלו זה 10 דקות עולם הבא. רק שנייה אחת, אנחנו מתפזרים רגע. אומר הרמב״ם, שנייה, אז מה, נבטל את הכיוון הזה? אומר הרמב״ם, לא. למה? כי ההמון צריך את זה. ההמון נדרש לזה. אבל זה לא לשמה. וזה היתר הגדול שחכמים יתירו, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל אין ברירה. אבל אין הבדל, כמו שאתה אומר בצדק, אין הבדל ברמת העיקרון בין הילד הקטן לאדם הבוגר, כי כל אחד והפרס שהוא מחפש. אז בשלב הראשון אתה מחפש איזה ממתק, אחרי זה כסף, אחרי זה כבוד, אחרי זה עולם הבא. אבל זה בדיוק אותו שביל.
מה שמצפים מהאדם הזה שבאיזשהו שלב של האימון בחץ ויעשה תשובה, להבין שזה לשמה?
מצפים מכל ילד שיגדל. אני לא מבין את השאלה. מצפים מכל ילד שיגדל. עירת עונס זה מדרגה, אנחנו לא מזלזלים בזה.
גם הרמה המונית הזאת שם, זה כאילו דבר מובן.
גם מה זה הרמה המונית? זה אנחנו גם.
לא, זה לא מובן מאליו בכלל, יש אנשים שגם תדבר אותם עכשיו עד מחר על יצחק עונש.
ודאי.
דברים גשמים ביותר. אתה תעשן, יהיה לך סרטן בראש. תקצר את ימיך. מה ישן, לא אכפת
לך. ידידי היקר, אתה צודק, ידידי היקר, גם אנחנו בבית המדרש צריכים עירת העונש. שלא נהיה באשליה. בואו לא נגיד, הם צריכים עירת העונש, אנחנו שלמי הדת. קצת ענווה, זהירות לעצמנו. אנחנו צריכים לראות העונש. ניקח את הדוגמה של נהיגה בכביש, אנחנו צריכים שוטר? אף אחד לא מקשיב, רק אנחנו. צריכים שוטר. צריכים שוטר, מה נעשה? עובדה, אז כלפי שמיה, כלפי תורה, ודאי. לכן ספר דברים יש בו, אם אפשר לומר, שתי מסילות. יש מסילה אחת שהיא מסילת הביאור, ויש מסילה שנייה שהיא יראת העונש, עזרה אחרי עזרה, בכל פחדים ובתוכחות. ואנחנו צריכים את שני המסלולים האלה. עכשיו, ככל שזה יותר מתפתח, אז הוא לומד את ספר דברים ברמת הביאור, ולא לומד את ספר דברים ברמה של הזרה אחר הזרה. עכשיו, זה לא רק ספר דברים, זה כל החיים. כל פעם שאנחנו, אם נחזור רגע לכותרת המפורסמת, אם ספר דברים הוא משנה תורה, כל פעם שאנחנו שונים משהו, או משננים משהו, אנחנו יכולים לבחור בין שני מסלולים. או שהשינון הזה, או השני הזה, הוא כדי לחזק אצלנו דברים ידועים מפעם, ברמת התשומת לב, הדגשים, או שזה ברמה הרבה יותר מתפתחת, שזה יוצר אצלנו לא רק איזה מין תוספת כמותית, אלא עומק איכותי, זה רמה אחרת לגמרי. זה רמה אחרת לחלוטין. אני אגיד את זה אולי בצורה קצת אחרת למה אני מתכוון. אנחנו עוד מעט יוצאים לבין הזמן, ובעזרת השם חוזרים באלף אלול לשנה חדשה. הנה, אנחנו עוד אותו מסיימים שנה. נו, איך אנחנו מסתכלים על השנה הבאה? השנה הבאה זה תוספת עזרה על עזרה? זה לצבור עוד כמה דפים בגמרא, עוד כמה שיעורים בפרשת שבוע, עוד כמה כתבים ברב קוק במערב? מה אנחנו פה, אוספים פירושים? או שהשנה הבאה היא בעצם קומה אחרת. וזה לא רק השנה הבאה, מצד האמת זה יום אחרי יום, זה דקה אחרי דקה. האם החיים שלנו זה פירוש, ואחרי זה עוד פירוש, ואחרי זה עוד פירוש, ואחרי זה עוד פירוש? וברמה של מניעת השלילה, עזרה, ואחרי זה עוד עזרה, ועוד עזרה, ועוד עזרה. איך אדם הוא אמר לי פעם, לא פעם, תשמע, אם אני יוצא החוצה למכון מהיר, אני מתרסק. אז אני כל יום פה לומד להיזהר יותר. צובר עזרו. זה רמה אחת שאנחנו לא מזלזלים בה, היא חשובה מאוד. אבל יש רמה הרבה יותר עמוקה מזה. שאנחנו לא פה צוברים פירושים באופן כמותי, או, אם אפשר לומר, גודרים את עצמנו בעזרות באופן כמותי. אלא כל לימוד שלנו, ודאי בתקופה, על גבי תקופה, זה שם אותנו במקום אחר. זה עושה אותנו בער. זה נותן לנו הסתכלות איכותית על הפרטים. זה משהו אחר לגמרי. זה רמה אחרת. ולכן באמת, כך צריך להסתכל על ספר דברים. טוב, יש כאן עוד כמה פרטים, אבל נסתפק בזה. לילה טוב.
שבוע
הבא שהוא כרגיל, למה לא? למה לא? יש יום עיון. אבל הוא נגמר מתישהו, לא? אנחנו נמשיך אותו.